שלום לכולם, אנחנו מתנצלים על העיכוב, תמיד יש פרטים טכניים, תמיד יש עיכובים, מה לעשות, זה חלק מנחלתנו. אנחנו הולכים לעשות דבר מאוד גדול, לאור המצב החברתי, שמתחיל מהמצב החברתי וזה עובר למצב הביטחוני. המצב הביטחוני הוא די קשה, מעולם עם ישראל לא היה בסכנה קיומית כזאת. זה לא חס ושלום לחץ או הפחדה או קריאה היסטרית, חס ושלום. אנחנו תמיד רואים את הדברים משני היבטים, מההיבט הפנימי של האדם וההיבט החיצוני שלו. בהיבט הפנימי אנחנו מאוד מאוד שסועים. יש המון כעס בעם אחד על השני, יש המון האשמות הדדיות. ההתלהמות מגיעה לרמות שאין אמון הדדי אחד בשני, אנחנו נמצאים בערים של מיליונים כבר ברוך השם, אבל זה ערים של אנשים שהם מיליונים בודדים. האי הבנה אחד של השני, הן הרגשית והן המילולית, היא כל כך אקוטית שאנחנו ממש לא מבינים מה אחד אומר, אפילו שזה מדברים בעברית, אבל אף אחד לא מבין מה השני אומר לו. אנחנו הגענו לסטטיסטיקות די קשות, התקרבות ל-50% גירושים, מביניהן מה-50% שמתגרשים, 85% זה בא מהצד של אנשים, 6% מהציבור נמצא בדיכאון קליני, הרבה מאוד אנשים נזקקים לתרופות פסיכיאטריות כאלה ואחרות, ומה שנראה בחוץ כאילו הכל בסדר, אני יכול לשבת ולתאר פה עכשיו תיאורים גדולים מאוד, אבל זה לא פואנטה, כיוון שאנחנו רוצים להחזיר את השידור למרכזים השונים ולא לקחת להם ולא לגזול זמן, אנחנו הבטחנו זמן קצר. אבל המצב החברתי שלנו מאוד 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 לא טוב, והוא הולך ומדרדר. אי אפשר לחכות או להגיד שזה אבולוציה חברתית וזה יהיה בסדר, או לחשוב שאיזה שהם אמצעים כאלה ואחרים פוליטיים יסייעו לזה, זה לא יסייע לזה, מכיוון שאדם הוא אדם הוא אדם. אנחנו כל הזמן מבקשים ואנחנו צועקים, שינוי, שינוי, שיש שינוי. אבל אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים להשתנות. כדי שיש שינוי, אנחנו צריכים להשתנות. אי אפשר להגיד לשנות, לשנות, שמישהו ישנה. אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו רוצים חברה, אז החברה צריכה להיות חברה מתוקנת, היא בנויה מיחידים מתוקנים. כל אחד צריך לעבוד על עצמו, זו עבודה מאוד לא פשוטה. זה מתחיל מזה שאדם בכלל לא מכיר ולא מזהה את עצמו, הוא לא יודע מה המהות שלו. הוא לא יודע מה התכלית שלשמה הוא יועד. הרבה חושבים שבאמת אנחנו ישויות אובדניות, שברגע שאנחנו נגיע לסוף, זהו, מאחרי זה אין שום דבר. ועל זה בונים הרבה מאוד תיאוריות. ואת כל הדברים האלה צריך לבדוק היטב היטב, לפני שמחליטים את ההחלטות האלה, מכיוון שאתה מחליט החלטות עם המון השלכות. זה הבחירות שלנו, עם מי נחיה, עם מי נתחתן, איזה ילדים נביא לעולם, איך נגדל אותם. וצריך להביא את הכל, אני חושב, לפולמוס ולדיון ציבורי. המצב הוא כזה שאנחנו, אני מצטער על הדרמטיות, אבל זה נכון, שזה ממש על סף, אני לא יודע אם זה שואה, אבל זה מלחמה כוללת מאוד אכזרית. המלחמה הבאה לא תהיה מלחמה קונבנציונלית פשוטה של כדור לפה, כדור לפה. זה יהיה טילים שעופו לכל עבר, וזה יהיה כאוס גדול מאוד, מכיוון שה... הרבה מן השליטה היום נמצא אצל ארגוני טרור. הדברים שאני אומר הם לא באוויר, אפשר פשוט רק לקרוא את עיתוני היום ולראות רק את הדיווחים של כוחות הביטחון. רק הציטוט האחרון מראש הממשלה שלנו, זה אומר שהאויבים שלנו לא נחים אפילו לא רגע אחד, והוא קורא לאחדות בעם ישראל. והנשיא שמעון פרס אמר שאנחנו צריכים כבר להתעסק בתיקון חברתי, וכולם מבינים שמשהו מתחיל כאן מבפנים. והמטרה שלנו עכשיו היא לעשות איזשהו סוג של תהליך, נקרא לזה, אמנם די אינטנסיבי, אבל זה סוג של תהליך של לעבור 3 ימים רצופים אינטנסיביים, וצריך שהם יהיו אינטנסיביים. הסמיכות של זה היא לתענית אסתר, אנחנו נתחיל ב-18 לפברואר בערב, זאת אומרת, אנחנו צמים 19-20-21, אנחנו למעשה מכריזים וקוראים לצום 3 ימים. המטרה של הצום זה לא סיגוף ולא הלקאה, אנחנו לא נמצאים במקומות האלה. זה יותר התנקות, זה התנקות גם פיזית וגם נפשית. אנחנו צריכים להפסיק להתעסק עם עצמנו לשלושה ימים כדי לעצור את הכל, לעצור את כל המציאות הזאת ולצאת לדרך חדשה. במהלך השלושה ימים האלה אנחנו צריכים לשבת אחד עם השני, לעשות חשבון נפש, לעשות בדק בית, להתחבר מחדש, לדון על הכל מ-0, לעשות ריסטארט, ממש לעשות ריסטארט לאומי, עם כל אחד לחיים האישיים שלו וכל אחד לחברה. אי אפשר שזה יעשה ביום, אנחנו לחוצים מדי, כולם לחוצים, אף אחד לא שומע, אף אחד לא עוצר. אתה שולח לבן אדם מייל, אין לו זמן לקרוא את זה, אתה שולח לאדם מסר, אתה אומר לו רק שנייה אחת, תעצור, תקשיב. כולם מלאים במטלות שהם רודפים אחרי הזנב, ולא בטוח שצריך לחיות את חיי העבדות הזאת, ולכן אנחנו צריכים לעצור, כולנו צריכים לעצור, אנחנו צריכים בתוכנו להסיר את כל המחיצות, חילוניים, דתיים, אשכנזים, ספרדים, אני לא יודע, כל מיני דברים לסגנון הזה, המעיל הזה לא צריך להפריד ביני לבין אף אחד, וגם הזקן הזה לא צריך להפריד ביני לבין אף אחד, אנחנו צריכים לשבת ולדבר על הכל, וזה להתחיל מההתחלה, מה המהות שלנו כבני אדם ולאן אנחנו הולכים. ודי שקוף, אני חושב שאנשים כבר די התבגרו נפשית ורגשית להבין שהפנימיות שלנו מעידה ומשוקפת על ידי העולם החיצוני. אם מישהו ינסה לעשות איזושהי בחינה לוגית ולנסות להבין למה האויבים שלנו קמים עלינו בצורה כזאת אובססיבית, אין לזה כל כך הסבר. וזה די נובע פשוט מעצם העובדה שאנחנו חברה שהיא כזאת, פשוט מאוד. והגיע הזמן לעצור את הכל. אנחנו מבקשים פה שיתוף פעולה רחבת היקף מכולם. זה לא עניין מגזרי, זה לא עניין מגדרי, זה לא שייך לאף אחד, זה שייך לכולנו כבני אדם. תעצמו כרגע את העיניים, תורידו לכל אחד שם את מהו, אם הוא שמאלני או ימני או כזה, אנחנו בני אדם. וכבני אדם כולנו שותפים לאותם רגשות, כולנו שותפים לאותם מאוויים, כולנו שותפים לאותם דברים בנפש, והגיע הזמן שנשב ונדבר על קודם כל מה משותף. ב-DNA שלנו 99.99% מן ה-DNA שלנו משותף. זה של כלל האנושות, על אחת כמה וכמה שלנו כחברה. אז מן הסתם יש בינו הרבה הרבה יותר מן המשותף, מן המבדיל, וצריך לעצור כדי לדבר על זה. אפשר לקרוא לזה שביתת רעב, אפשר לקרוא לזה כל דבר, אבל אנחנו לא מוחים נגד אף אחד ולא מדברים נגד אף אחד, אנחנו לא מאשימים אף אחד, זה פשוט כל אחד צריך לעצור את עצמו, צריך לעצור את הקלקול שיוצא מעצמו. כל יום אנחנו צועקים אחד על השני וכועסים אחד על השני, אנחנו כל יום נמצאים במקומות רגשיים מאוד מאוד לא טובים, מוציאים את זה החוצה, ולדברים האלה יש תוצאות, זה לא עובר ככה בשתיקה, היקום לא יודע לשתוק. אנחנו חיים בתוך אורגניזם אחד שהוא רגיש מאוד. הזמן קצר, נכון, אין כל כך ברירה, אבל מכיוון שזה המצב או המציאות למלחמה כוללת היא די מיידית, לכן ב-18 לשני אנחנו נעצור. המסה הקריטית הנחוצה לזה זה 100,000 ישראלים, 100,000 איש שיצרו את הכל. הצום של השלושה ימים הוא לא המטרה, הוא אמצעי נחוץ, והוא אמצעי שיעזור לנו לעשות את החשבון נפש, אבל הוא אמצעי מאוד מאוד נחוץ. כל מי שלא יכול, יש בזה את כל ההקלות, וזה על אחריותו של כל אדם. אנחנו לא יכולים לקחת את האחריות על הדבר הזה, אין על זה שליטה. אז כל אדם צריך לבדוק בתוך עצמו האם הוא יכול, לבדוק עם רופא, לבדוק עם היכולות שלו. צריך להתחיל, ברור שזה קשה. זה לא איזה סיירת מטכ"ל, אנחנו לא רוצים לעשות כאן סיגופים, אמרנו, ואנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. אבל צריך לעצור, להתחיל, וצריך להירשם כדי להתחיל, מכיוון שאנחנו רוצים מספר אמיתי. פה זה לא משהו שאפשר לעשות אותו לאיזה חברה או להריץ מספרים. הקמנו אתר, באתר עצמו יש מספר נרשמים, מספר הנרשמים צריך להיות מדויק. 100,000 זה מספר מאוד מורכב כדי להגיע אליו, זה מסה קריטית מינימלית. של תודעה שתהיה מסוגלת להפך את כל התהליך ואת כל המציאות. ואנחנו רוצים להציג כרגע את האתר באיזה כמה דקות שוב, כדי להחזיר את השידור אחר כך למרכזים השונים, מכיוון שהרבה מאוד אנשים שואלים שאלות, ולמעשה רוב התשובות כבר נמצאות בתוך האתר. האתר נקרא ריסטארט לאומי. מקלידים פשוט ריסטארט, מקף אמצעי לאומי, כמו שזה נשמע באנגלית, .com. ריסטארט, מקף אמצעי לאומי, .com. ואז מגיעים לאתר הזה, שעכשיו אתם תראו אותו, יהיה בדף הבית את ההסבר. בעודותינו אתם תראו למעשה מי אנחנו, ולמעשה אנחנו זה אנחנו. אנחנו, כשאני אומר אנחנו, נאמר על כל עם ישראל, זה לא מישהו כזה או מישהו אחר, זה לא אדם כזה או אדם אחר, אף אחד לא מוביל את זה, אין לזה אג'נדה דמונית, זה לא מוביל לשום דבר, להפסיק עם הציניות ועם השטויות, רק להתאחד בפשטות. זה עניין של אודותינו. על הצום אתם תראו שם את הסיבות לצום ולמה דווקא שלושה ימים, יש לזה הסברים, ההסברים עצמם נובעים מהגוף ומהנפש ומההבנה של מה זה אדם, ולאט לאט המטרה היא לנקות את עצמנו מבפנים החוצה. אחרי שלושה ימים האלה המחשבה צלולה ובהירה, ואפשר לראות את הדברים, זה מאוד מרגיע את הנפש, זה מאוד מעדן אותה. במקום התלהמות, אנחנו לא רוצים לנסות שלושה ימים של צעקות אחד על השני ושאחד יאנוס את השני בדעות שלו. אז הצום מביא אותנו למקום מאוד עמוק בתוך הנפש, שאי אפשר להגיע אליו אחרת. זו פשוט צלילה שהיא מחויבת. זה עמוק להסביר את זה בשידור כזה ובשיעור כזה. אנחנו ניסינו לתת לזה ככה כמה שיותר מגע באתר עצמו, אז אתם יכולים לראות את זה בלשונית על הצום. בשאלות ותשובות, יש 16 שאלות בינתיים, אפשר כמובן להיכנס ולהכניס שאלות, ובעזרת השם אנחנו נשתדל לענות על הכל. בין השאלות זה מה נשיג מכל זה, האם כל אחד יכול לצום, מה עם בעיות בריאותיות, למה צריך לפחות 100 איש, איך בדיוק הצום יעזור, למה עכשיו, מה הדחיפות, בלחיצה על השאלה זה מיד יפתח את התשובה, תשובה קצרה, ממצה, עניינית, רצינית מאוד, וכמובן שאפשר יהיה ליצור איתנו קשר, לשאול שאלה כאן, אנחנו נשתדל לענות. קישורים והפניות, כדי שאתם תבינו שזה דבר שהוא מפורסם ונפוץ בכל המסורות, בכל התרבויות. מן הסתם זה גם היה אצלנו, בימי מרדכי ואסתר, הם נהגו גם כן כדי להיוושע, עשו את הפעולה הזאת, הפעולה הזאת יצרה הד גדול מאוד, הד תודעתי גדול מאוד, שינה את המרקם התודעתי של היקום, ולכן היה אפשר לעשות משהו אחר. יש לזה קישורים גם לעניינים בריאותיים, אפשר להשיג פה הרבה מאוד יתרונות. נכון שזה אינטנסיבי, אבל וכל אחד באמת צריך לשים לב על עצמו, אבל זה נחוץ, זה נחוץ, אין לנו דרך אחרת לעצור את המציאות. יש לשונית הרשמה, בלשונית הרשמה יש שלוש אופציות, נכנסים בהרשמה מאוד 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 פשוטה, זה רק לצרכים שלנו, אף אחד לא רואה את זה, אנחנו לא נשתמש בזה לשום צורך, רק כתוב שם למעלה, אני מזדהה תומך ומתכוון לצום את כל שלושת הימים, או אני מזדהה תומך ומוכן לנסות להתחיל לצום, אבל אני לא מבטיח לסיים, אני מזדהה תומך, אך בריאותית איני יכול לצום, כל האופציות נשארות שם, והמטרה היא רק למעשה לרשום שם פרטי ומשפחה, מקום מגורים, כתובת מייל, רק לצורך המערכת, וזה כל הסיפור. הקאונטר שאתם תראו אותו מצד ימין, סופר מספר אמיתי, לא להריץ את הקאונטר, לא לרמות פה, לא להכניס כאן אנשים שלא קיימים. אנחנו עשינו את הכל מאנשים שהתנדבו ונתנו כמיטב יכולתם ומזמנם וממרצם, באפס זמן ובאפס משאבים. אז לא עשינו פה איזה מערכות הגנה מתוחכמות, אני לא יודע מה, אנחנו רוצים לבסס את הכל על אמיתיות, אז פשוט שכל אחד ירשום את עצמו, וזה הכל, לא לרשום אף אחד אחר שהוא לא חושב שהוא באמת יהיה שם בפועל. יש כניסה לרשתות החברתיות, אני לא מבין בזה בכלל, אז אתם יכולים להיכנס לשם, תלחצו ללשונית, תיכנסו שם, ויש שם כנראה איזושהי פרוצדורה שצריך לעשות, אני לא בקיא בזה, כותבי האתר עשו את זה בעצמם, אז ברוך השם. יש לשונית מתחת לקאונטר, איפה ומתי, אז איפה, מתי זה מתחיל כמובן ביום שני, 18 לשני, בעוד שבועיים, 13 יום ליתר דיוק, בשעה 5:30 בערב, אור לתת באדר. והצום מסתיים ביום חמישי, 21 לשני, 2013 בערב, בשעה 6, אור ליוד בית אדר. כמו שאמרנו, אנחנו רק מתחילים, רק מתחילים. כולם רק צריך להתחיל, להגיע למעשה לרצון להתאחד. הפואנטה היא לא הצום, לא להפוך את זה עכשיו לאישו. אנחנו לא מתאחדים כדי לצום, זה לא האישו. אנחנו לא באנו כי הבעיה שלנו היא בריאותית, הבעיה שלנו היא רוחנית, הבעיה שלנו היא נפשית, היא תודעתית. אנחנו צריכים לשבת ולהידיין, ואנחנו פשוט צריכים את האמצעי הטוב ביותר שנוכל להידיין, והצום יעשה את זה בצורה הטובה ביותר. זה טוב שזה זה קצת מלחיש, מחליש, זה לא עושה שום בעיות, זה לא כזה מסוכן, אבל יחד עם זה יש לנו מחסנים כמעט לכל דבר בגוף, אבל חוץ מלנוזלים, אבל הרבה עושים את זה, וצריך באמת להישמר, ושכל אחד ייוועץ, ומי שצריך להיוועץ, לא לעשות כאן עכשיו כל מיני צעדים נועזים, המטרה היא לא למות ולא להתאבד על הדבר הזה, אלא רק להידיין, רק להגיע למקומות מאוד עמוקים בנפש, והצום מאוד מסייע לזה. זה כל הסיפור של הצום, לא להפוך את זה עכשיו לאיזה מסע של צום. זה לא מסע של צום, זה מסע של אחדות. איפה? אז רצוי שלא לצום כל אחד בבית שלו, מכיוון שחס ושלום, אם מישהו באמת ישקע בשינה, או שהוא ייתה חס ושלום לחולשה יתרה, אז שמישהו יהיה איתו. אז שיתכנסו כמה אנשים בבית אחד, אנחנו כמובן נעשה איזה כמה מרכזים, כדי שנוכל להיות שם, זה יפורסם בהתאם, הם יהיו פתוחים, אנשים יוכלו לבוא, להתארח, להיות איתנו, לדבר איתנו, לצום איתנו, להתחבק איתנו, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, לא להיות לבד, זה לא זמן להיות לבד. זה כל הסיפור בגדול. המטרה היא באמת להשתתף, גם אם אתה רק תומך רעיונית בזה, אז אפשר להירשם. התמיכה הרעיונית היא מכיוון שכאן כל מה שאנחנו נוהגים איתו, כשאנחנו רוצים לעשות משהו, למעשה לכל אדם יש לו למעשה את החומר גלם איתו מתעסק, אז כאן החומר גלם שלנו להתעסקות זה התודעה. תודעה משנה מציאות. היה כאן... אם אפשר להחזיר את המסך אליי, היה בוושינגטון בשנת 93, הייתה שם פשיעה נוראית, הם הביאו 4,000 איש שיחשבו להוריד את הפשיעה ב-25%, חזרו לניסוי הזה עוד 48 פעם והצליחו. ידוע שתודעה משנה מציאות, והמטרה שלנו עכשיו לעשות תודעה מוכוונת, לכוון את כל התודעות של כולנו למקום אחד בריא, נכון, לרצות להתאחד, לא לתת לאף אחד לשסע אותנו. לא מכאן ולא מכאן, העם הזה צריך להנהיג את עצמו בצורה ישרה וכנה ואמיתית, ולהתחיל מלמטה, מקומת המרתף, מהמכנה המשותף, ולעלות למעלה, ואחר כך למעלה לראות איפה הבדלים. לקבל הדרכה וסיוע, לשמוע הרצאות, לשמוע מידע, ובעזרת השם לקבל את ההחלטות הנכונות. במהלך הזמן, האתר הזה הוא כמו לוח מודעות אינטראקטיבי, כל כמה זמן הוא יתעדכן, כל כמה זמן הוא ייתן עוד מידע, יש כאן 4 שפות שבעזרת השם ייכנסו לפועל, אנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית, וגם שם יינתנו כל ההסברים, וזה בעזרת השם בימים הקרובים. עוד דבר שהוא חשוב לדעת, שוב, אני רק מזכיר את זה, אנחנו מאוד זקוקים לעזרה בהפצה. המטרה היא לאחד את עם ישראל. אין כאן שום אג'נדה אחרת, אף אחד לא עומד מאחורי הגוף הזה, אנחנו לא רוצים לקדם אף אחד, אנחנו לא נעים לפוליטיקה, זה לא מעניין אותנו. העם במצוקה והעם צריך לרפא את עצמו עכשיו. אנחנו חולים ואנחנו זקוקים עכשיו להבראה. אם לא, חס ושלום, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בתוך מלחמה כוללת. זה לא איזו הכרזה להפחיד, אנחנו לא במסע להחזרה בתשובה, אנחנו לא בשום דבר מן הסגנון הזה, רק להתאחד בפשטות. אבל אנחנו צריכים לדבר על זה, אנחנו צריכים לעצור את הכל, צריך לצום ולהתחיל משם למקום אחר לגמרי. אי אפשר שהרחוב והיום יום מתנהל כפי שהוא מתנהל היום. אז בשלב הזה אנחנו נודה לכם על זה שאתם הצטרפתם אלינו, ואנחנו ממשיך את השידור פה בשמיים. השידור עצמו, רגע, שנייה אחת, מבקשים ממני כאן איזה משהו. כן. כן. כן, אמרתי, אני ציינתי את זה שאי אפשר לי בגוגל למצוא את האתר, אבל צריך לרשום בשורת הכתובת, restart, מקף אמצעי לאומי, כמו שזה נשמע באנגלית, .com, ובפייסבוק, אז restart לאומי. אז זה כבר, אתם תמצאו את זה, זה ברשתות החברתיות. זהו, אנחנו זקוקים כמובן להמון עזרה, אין כאן שום דבר, אנחנו מתחילים מאפס, אין לנו שום דבר, כלום, שום דבר. אתכם, זה מה שיש לנו. אז תפיצו לחברים שלכם, לאנשים שמסביבכם, תסבירו את זה בעדינות, תסבירו שזה לא צעד קיצוני, זה צעד של אחדות, זה צעד רוחני, נפשי, מאוד עמוק, מאוד חשוב, שאתם תראו, מי שעובר את זה, מרגיש שיעבור עליו משהו. וזה לצאת באמת לדרך חדשה. כשעושים עשרת הדבר הזה, זה לא מספיק. כשעושים 100, זה לא מספיק. כשעושים 100,000, זה שינוי של מציאות. ואנחנו צריכים 100,000, זה מסה קריטית מינימלית להתחיל. אנחנו רוצים כמובן שכולם יהיו בזה. שוב אנחנו אומרים, מחילה שאני חוזר על הדבר הזה, אבל זה פשוט נהיה אישו. רק ביומיים האחרונים לא הפסקנו לקבל אס-אמסים. למה הצום? הצום הוא אמצעי נחוץ, אבל מי שיוכל להצטרף אלינו למסע הזה, ולהיות ולהתבונן איתנו, לתמוך בקבוצות העצמות, להיכנס לדרך חדשה, לרצות להתחיל מן המכנה המשותף הנמוך ביותר של היותנו אדם, ולבנות משם, זה בסדר. מי שרוצה להיות ציני ולצחוק על זה, ולקום למחרת לבוקר יותר שחור מהיום של אתמול, שימשיך לעשות את זה. שכל אחד ימשיך בדרך שלו. רוצים להיות עבדים במצרים? אפשר. רוצים להתחיל דרך חדשה? הנה התחלנו. כל הזמן אומרים שמישהו יעשה, אז הנה עשינו. אז הנה אנחנו עשינו, אנחנו הנה מישהו יעשה, אז עשינו. יש כאן אתר, יש אנשים טובים ומצוינים, יש מרכזים שהקמנו, אנחנו מדברים על זה. בואו תצטרפו, כל מי שרציני שיחזיק את היד. נראה מה יצא מזה. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי זה התעוררות מלמטה, זה התעוררות לא אלימה, לא מתלהמת, הכי מתוקה וחכמה שיכולה להיות, וזה הגיע הזמן לעשות את הדבר הזה. מי שרוצה להחזיק לנו יד, שיהיה איתנו. מי שרוצה להמשיך להיות עבד במצרים, מה לעשות? אז אנחנו מאחלים לכולנו בהצלחה על הדבר הזה. תהיו גיבורים וחזקים, אנחנו רק רוצים להתאחד, רק רוצים לעשות את הכל על בסיס אהבה. זה ואהבת לרעך כמוך, זה כל מה שיש, אין שום דבר אחר חוץ מזה. בעזרת השם, אנחנו נבשע. אנחנו נחזיר את השידור עכשיו למרכזים, ופה בשמיים יינתן עוד שיעור הסבר, שהוא גם אחר כך יישאר על האתר. אז שתי דקות הפסקה. שתי דקות הפסקה רק למעבר. אנחנו מתחילים את החלק השני של השיעור. מי שרוצה לקום, לשתות או משהו כזה, בוודאי תרגישו אחר חופשי ונעים. החלק הזה וגם החלק הראשון ישודרו באתר ביחד, הם יהיו שניהם ביחד על האתר. אני מתנצל על ההתרגשות, זה פשוט עניין פעוט של להחזיק את זה 21 שנה בבטן, זה לא משהו רציני. אז עכשיו זה צריך לבוא ככה לפורקן קצת, ובעזרת השם אנחנו באמת מנסים לצאת לדרך אחרת. החלק הזה צריך לבוא ולהסביר מה באמת הביג דיל. אנשים לא כל כך אולי מבינים מה היסטריה, על מה באמת הכל קם. ודבר נוסף זה, נו, עוד נבואה אפוקליפטית. זה מה שהולך להיות. אז אנחנו רוצים להראות למה זה לא. למה זה לא נבואה אפוקליפטית, ולתת איזושהי תחושה למה הדבר הזה הוא מאוד כאן, הוא מאוד קיים, והוא מאוד מוחשי להבין עד כמה אנחנו נמצאים בסכנה. אם אפשר להחזיר את המחשב, להראות את התמונה של המחשב, יראו אותי ברקע. היקום שלנו עובד כאורגניזם אחד. כל היקום שלנו למעשה זה ישות אחת שלמה שהיא מקושרת. אין משהו ביקום הזה שהוא לא מקושר. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהכל מתחיל מאחדות פשוטה. והאחדות הזאת היא לא בדיוק, זאת אחדות תודעתית. זה ואחדות הכרתית. והכרה זורמת בצינורות ובגידים ובזרועות של כל דבר שנמצא כאן ביקום. בוואקום של החלל, באטומים, בפרוטונים, בקוורקים, עד למטה מזה, למושג שנקרא אינסוף, או השדה מאוחד, זה שדה מאוחד שיש בו הכרה ללא תבנית. אלה הצהרות חזקות, אבל הדברים האלה למעשה צריכים לעלות ולצוף לאט לאט על פני השטח, ולראות באמת האם היקום שלנו פועל, והאם יש לו דחפים, מעין אינסטינקטים, גם בעולם החיצוני, לפי העולם הפנימי שלו. אם העולם הפנימי שלו הוא באמת אחד, אז בעולם החיצוני, אפילו שיהיו גופים נפרדים, יהיה ביניהם חשק גדול מאוד להתחבר. יהיה ביניהם אינסטינקט להתחבר ולשמור על עצמו ולעבוד כישות אחת וכאורגניזם אחד, אף על פי שכל אחד הוא גוף נפרד. אני אתן לחלק הזה רק חצי שעה, 40 דקות, ואחר כך אני אדבר קצת על המצב החברתי, ואנחנו ניתן איזשהו ראייה רחבת היקף, וגם ניתן אפשרות לקהל לשאול שאלות, ואנחנו נענה כאן על הכל בעזרת השם, וזה יישאר על האתר. מה שאתם רואים למשל, רק כדוגמאות, אני לא הולך להרחיב לזה יותר מדי. תסתכלו למשל תמונה של יער. היערות, יש יערות שלמים שהשורשים שלהם מקושרים. זה לא בדיוק עץ שורש, עץ שורש, עץ שורש, אלא כל החלק הפנימי למעשה מתקשר. וזה למעשה יצר מעין איזשהו סוג של נטוורק, זה יצר איזשהו סוג של תקשורת בין השורשים עצמם, שלא ברור בדיוק כביכול במבט ראשון למה היער צריך לבזבז כל כך הרבה אנרגיה ולחוות ולרשת את עצמו. בהסתכלות יותר עמוקה, שמים לב שבראש ובראשונה מה שהיער מנסה לעשות הוא להגן על עצמו בצורה כזאת. קודם כל שוב, מישהו יכול לבוא ולטעון, אי אפשר יהיה לקרות את היער. אני שואל את השאלה, מאיפה היער יודע שיש מישהו חיצוני שבא וקורט אותו? אז זה נכון, התשובה הזאת היא נכונה, זה שבאמת זה אחת ממנגנוני ההגנה של היער, מלהגן שלא יקרטו אותו, שאם רוצים לקרות, קורטים אחד, קורטים הכל. דבר נוסף זה שהיער משתמש בשורשים שלו, משתמש כדי להעביר חומרי מזון ותמיכה לעצים פגועים. אם יש בתוך היער עצים חולים, פגועים, אפילו כמעט נוטים למות לגמרי, היער יודע לשלוח את השורשים שלו לאותו עץ ולרפות אותו. הוא נותן לו חומרי דשן, הוא נותן לו מים, והוא מפנה לו מזון מיוחד, כאילו יודע ממש שהוא חולה, וככה היער מתחיל לרפא את עצמו ולשמור על עצמו. היער עובד כאורגניזם אחד. מעבר לזה, היער יודע לשים לב לאיזה חיות נמצאות בתוכו. ישנה חיה שהייתה פעם בעבר שנקראת מואה. היא נראית כמו יען. והיא הייתה אוכלת את העלים של היער, והחופה של היער, וגם החופה הפנימית של היער, ידעה ליצור עלה שנראה כמו אותו עוף, ולחכות אותו, ליצור לו מעין דמות מראה כזאת, ולהגיד לו כבר יש עוף כזה, אל תאכל אותי. ואין ספק שמדובר כאן באיזשהו סוג של אינטליגנציה, וכמו שאתם יודעים, ליער כביכול אין עיניים ואין אוזניים, ולא ברור בדיוק איפה המוח שלו נמצא. אז מי זה שיודע להרגיש מי נמצא מולו? מה גם זה שהיער יודע לתקשר עם כל החיים שנמצאים בתוכו. חיידקים, פטריות, עד הקופים, הכל. זה פשוט מעין חממה ענקית. שיודעת לאזן את עצמה גם במים, גם במזון, גם בכימיקלים, שיודעים לעבור בצורה מאוזנת ומאוד יפה, ולהזין ולהגן על כל מה שנמצא בתוך היער, ולהגן על היער עצמו. היער הוא למעשה אורגניזם אחד. יש הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה, אבל בעיקרון מה שאני מראה לכם כאן, זה הפלא, איך היער למעשה מגן על עצמו, ואיך היער יודע להרגיש כל עץ ועץ בנפרד, להעניק לו תמיכה, להעניק לו רפואה, ובמידה ואפילו קרטו אותו, לתמוך בו כדי שהוא יגדל מחדש. לא רק היער פועל ככה, למעשה כשבודקים את זה, ובוחנים מושגים, פתאום מגלים מושג שהוא נשכח, או שלא נראה כמו מושג חדש, אבל זה היה כאן מאז ומעולם שנקרא בינה רשתית. יש המון מערכות שמתקשרות ביחד, ושיש להן בינה רשתית, שהבינה עוברת בצורה של רשת. אם ניקח חיידקים, מה שאתם רואים למעשה עכשיו, זה הדמות הקלאסית של כל החומר שיש ביקום. גוש אמצעי שיוצאים ממנו גידים. אין משהו ביקום הזה שהוא לא גוש אמצעי שלא יוצאים ממנו גידים. והתמיהה היא, אני מבין למה הוא גוש עצמאי, אני מבין למה הוא מנסה להיות גוף שעומד בפני עצמו, אבל למה יוצאים ממנו הגידים האלה, למה יוצאים ממנו השערות? והתשובה היא, כדי לרשת. יש אינסטינקט ליקום להתרשת, להתחבר, להפך להיות יחידה שעובדת כאורגניזם אחד עם החלפת מידע ועם החלפה של כל מה שצריך. זה מתחיל מחיידקים, אתם רואים כאן תמונה של חיידקים, ככה הם מתקשרים בינם לבין עצמם, אין משהו שהוא לא מתרשת מיד. פטריות, ככה עובדות, גם פטריות קטנות, תאים בגוף האדם, כל גוף האדם, כל המערכת הצומחת, כל המערכת החיה וכל המערכת המדברת, היא עובדת על רישות, כל הבנה של מה זה רשת, אפשר למצוא אותו בטבע, ומה שזה נראה לנו פעם, לא שמנו לב לזה, פתאום היום מגלים שזה באמת ככה עובד. והמטרה של להתרשת, זה מעבר להגנה ולהישרדות, מדובר כאן על זה שהיקום צריך לעבוד כאורגניזם אחד. מהסיבה פשוטה שבקומת המרתף שלו הוא אחד, אז אם בחוץ יש איים של גופים, של גופי חומר, הם בעצמם יתרחו לשלוח שלוחות כדי להמשיך ולהתחבר ולהעביר את המידע. ומה המידע שעובר בכל הרשתות, איפה שזה לא יהיה, בכל הרשתות האפשריות, איזה מידע עובר? והתשובה היא שזה מידע של אחד, כי בסופו של דבר, מעבר לזה שמעבירים מה שלא מעבירים, חשמל, מים, מעבירים כימיקלים, מעבירים חומרי מזון כאלה ואחרים, בסופו של דבר, כל הרשתות יוצרות אורגניזם אחד. אם ניקח את כל היקום ונסתכל עליו מבחוץ, עובד כיקום אחד, זה רשת אחת, והוא מחובר פשוט על ידי כוחות המשיכה שלו. במרכז היקום, נקרא לזה במרכז, לאו דווקא בסנטר הגיאומטרי, אלא במרכז היקום, אצלנו יש את מערכת החיים שלנו. נראה שהכל כאן מתוקשר ופועל כמו מנגנון של שעון כל כך מדויק, כדי שזה באמת יתכנן כאן את החיים, והזזה של מערכות שלמות כאן יגרור הרס פה במערכת החיים שלנו. גבישים, כשעושים גידול גבישים, למשל, יש המון שיטות לעשות גידולי גבישים, הצפי היה שזה יגדל כמו גוש, וזה לא גדל כמו גוש. גם פה הוא מתחיל לשלוח זרועות. זאת אומרת שאנחנו רואים שגם מרמה של דומם, זה מתחיל להתנהג על פי אינסטינקט ועל פי מבנים קמאיים, פנימיים, של קודם כל ליצור רשת, לשלוח זרועות כדי להתחבר למישהו אחר. רואים התהוות של פתית שלג, איך שזה מתחיל לאט לאט, וצפי היה שהוא פשוט יצבור את עצמו עוד יותר עד שהוא יהיה סתם גוש, ולא, הוא פתאום מצליח לשלוח זרועות כאלה ולפתוח אצבעות כדי להתחבר עם ישויות אחרות. וכל פתיתי השלג נוהגים אותו דבר, ומעבר ליופי הגיאומטרי צריך לשאול את השאלה למה הזרועות נפרסות. וזה מרמה של דומם. והתשובה היא חיים. החיים זורמים בכל מקום. לחיות לבד זה כמעט בלתי אפשרי. אתה לא תצליח לשרוד לבד. אתה חייב להתחבר למערכות אחרות שיזרימו לך חיים גם כן. שיזרימו לך מידע. שיזרימו לך כוחות. שיתנו לך תמיכה. והעצים עושים את זה. ובכל המודלים הם עובדים אותו דבר. אם אתה תעשה עץ משפחה שבכלל זה לא קשור בכלל לעניין ביולוגי, או זה משהו שהוא פועל על פי הטבע, זה לא גוף פיזי, אתה תמצא גם כן שזה מתנהג כמו עץ משפחה. עץ בינארי של הפצה בשיווק רשתי. ריאה עובדת כך בצורה כזאת. נוירונים של המוח. המוח שלנו מכוות. הרבה מאוד נוירונים, אבל הם שולחים רשתות וגידים כדי להתחבר בינם לבין עצמם. ולמעשה המוח שלנו עובד כאורגניזם אחד, אף על פי שיש בו טריליון איים שכל אי הוא נוירון בודד. רשת הפייסבוק, לצורך העניין הזה מה שאתם רואים אותה, רשת חברתית, מקווה שרואים את זה טוב, אבל הקווים הכחולים מראים את הרישות ואת ההתחברות, והאינסטינקט של האדם להתחבר בכל מקום שהוא נמצא, הוא אינסטינקט פנימי עמוק מאוד, הוא חושב שזה עניין מודרני, טכנולוגי, של הקמתי משהו ואני עכשיו יפיץ אותו, אני אמכור כדי שיהיה לי כאן כלכלה, אבל אנחנו עובדים על פי אינסטינקטים להתרשת ולהתחבר ולהעביר מידע ולהתאמך ולתמוך. ועד שאנחנו רואים, מגיעים למפת מעבר המידע באינטרנט, אנחנו רואים למעשה, כאן אתם רואים את כל הרשת האינטרנט, איך היא באה לידי ביטוי, אנחנו רואים רק את מפת המעבר המידע, הכל נמצא פה, שרתים, נתבים, אנשים פרטיים, כל מה שאתם רוצים, זה מפת מעבר מידע באינטרנט. אבל איך זה עובד? שוב, מה המוטיב של הכל? הכל מכוון להתחבר. הכל מכוון להיות רשת אחת. והכל מכוון להיות אורגניזם אחד. ואנחנו בני האדם לא שונים. אנחנו לא שונים. אנחנו לא שונים, אנחנו לא מחוץ לטבע. ההפך, אנחנו במרכז הטבע. וכישויות שנמצאות במרכז הטבע, גם אנחנו פועלים ככה. אנחנו לא יודעים לחיות לבד, אנחנו אוהבים לחיות בקהילה. זה מתחיל בזוגיות, וזה אחר כך עובר להיות משפחה, וזה אחר כך עובר להיות קהילה. אופן התקשורת שכל כך התאמצנו להוציא אותה מקרבנו, ולהתחיל לדבר אחד עם השני, ולהעביר מידע, שכלי ורגשי וגופני, זה אינסטינקטים פנימיים עמוקים מאוד מאוד, שכשבן אדם עצמאי חושב לעשות אותם, הוא לא יודע אפילו שהוא פועל מתוך אינסטינקט פנימי של היקום להתאחד. אני אתן לכם דוגמה קלאסית, אולי לכל אלה שמקפלים גבות, אני אתן לכם דוגמה קלאסית, שזה יישאר אצלכם כשאלה. תיקחו למשל ברשת האינטרנט, כן? תהליך של התפתחות טכנולוגית. בוא נניח שיש לי עכשיו איזושהי בעיה במחשב שלי, ואני זקוק לתמיכה, ואני מרים טלפון לתמיכה ואני אומר להם, חברה, אני לא מצליח לגלוש, או יש לי איזשהו בג, תעזרו לי. אז בתמיכה הוא אומר לי, תסיר את הידיים שלך מהמקלדת, אני רואה את המסך שלך, יש תוכנה שמחברת, זה בין אם זה VNC, או כל מיני כאלה, יש תוכנות שמתחברות ומשתלטות כביכול למחשב, התמיכה שנמצאת במרחק של קילומטרים במקום אחר, רואה את המסך שלך ומרפא לך את המחשב. נותן לך את כל התמיכה שאתה צריך, מזיז לך את הווירוסים, מזיז לך את הבאגים, מתקן לך שם את הקבצים, מחבר אותך בחזרה לאינטרנט, והנה. עכשיו, אם אנחנו נבדוק את התהליך של האנשים שחשבו את זה, והיינו שואלים אותם על הבחירה שלהם, מה הייתה הבחירה שלכם? הלכתם ולמדתם מתמטיקה ומדעי המחשב. אחר כך חשבתם להיכנס, להמציא איזשהו סוג של תוכנה, ואחר כך חשבתם ליישם אותה לאינטרנט. אבל בסופו של דבר, תשימו לב כמו מה אתם עובדים, כמו היער הקדום. מה עשה היער הקדום? חיבר את השורשים שלו, ובמידה ואחד העצים שלו חולה, אז הם יודעים לתמוך ולהחיות אותו ולהחזיר אותו בחזרה לרשת. מה אנחנו עושים עם טכנולוגיה משוכללת? בדיוק אותו דבר. אבל אם תשאלו את הבחור שהמציא את ה-VNC, אתה חשבת את זה לבד, או שאתה הרגשת שעולה בך אינסטינקט? הוא אומר, אני? מהראש שלי זה עלה. למה שזה יהיה אינסטינקטיבי? זה אני חשבתי על זה. והנה אנחנו רואים למעשה שזה הכל מתוך עולם פנימי עמוק מאוד שאנחנו בכלל לא מודעים אליו. וזה לא משנה מה יומצא, איזה המצאה חדשה תבוא, ההמצאה לא תדלג על תקשורת. אין המצאה בעולם שתדלג על תקשורת. אי אפשר לדלג על תקשורת. משמע, זה באינסטינקט שלנו. והאינסטינקט הזה, מה שאנחנו רואים בחוץ באמצעות טלפונים ופלאפונים ורשת סלולרית ואינטרנט ודברים לסגנון הזה, זה חיצוני, אבל זה מעיד על העולם הפנימי שלנו. בעולם הפנימי שלנו, מחילה שאני ככה מעביר ואני טיפה מעריך על הדבר הזה, אבל זה חשוב מהסיבה פשוטה שלא תבינו שמה שאנחנו מדברים זה איזה חומר הזוי או מדומיין או מאיפה אנחנו באנו ולמה אנחנו אומרים את מה שאנחנו אומרים, אלא באמת צריך לנסות להבין שלדברים האלה יש גיבוי וזה נמצא פה במציאות שאנחנו חיים בה, ואנחנו מדברים יותר על הדברים כחוק טבע, יותר מאשר כאיזו עטפה מוסרית, חס ושלום. רק כדוגמה קטנה כדי להסביר את הדבר הזה. הנה פה אנחנו רואים את התמונה של היקום. גופים, כל אחד נמצא במרחקים אסטרונומיים, ליטרלי, אחת מן השני. כשאנחנו מתקרבים ואנחנו נתפוס עכשיו סתם פיסת חומר איפשהו, לצורך העניין הזה בכדור הארץ, אבל אפשר לעשות את זה בכל מקום אחר בעולם. אנחנו נתפוס כאן עכשיו סתם חתיכת עלה לצורך העניין הזה, אנחנו רק מדביקים את המרחק, כל פעם מתקרבים לחומר. כשאנחנו מגיעים לחומר עצמו, פה אנחנו יכולים להגיד, אני זה לא עלה, עלה זה לא אני. מה שאני רואה פה זה בחוץ, הוא חיצוני לי. למה אתה אומר שיש פה אחדות? אם יש אחדות חיצונית, בסדר, בוא נשמור על האקולוגיה, בוא נהיה אנשים טובים, ננסה לעשות את הכל כמיטב יכולתנו, כדי לא לפגוע זה בזה. מה רע במערכת המשפטית הרגילה? למה צריך עכשיו לעשות צומות ולעשות תעניות ולחשוב ולעשות תודעה מוכוונת? בשביל מה צריך את זה? אז בואו נראה באמת איפה אנחנו נפגשים. כשאנחנו נרד פנימה לעלה, ואפשר שוב לעשות את התהליך את זה על כל דבר, מכיוון שכל דבר יש לו את אותו מפרט. אנחנו מתחילים מגוף, ולכל גוף יש לו תאים, ולתאים שלו יש גרעין של תא. וגרעין של התא מורכב מכרומוזומים, והכרומוזומים מורכבות מסולמות של DNA, והסולמות של ה-DNA מורכבות ממולקולות, מחרוזות מחרוזות של אטומים, וכל אחד מהם יש אטום. ופנימה האטום עצמו, זה גם כן, פרוטונים, ניוטרונים שמחזיקים את הגרעין של מהווים את הגרעין של האטום. ואם נאמר, זה חומר? מה יש לנו פה ביד? זה חומר? אני יכול לגעת בזה? זה מרגיש כמו גרגר חול? מה המהות של זה? אז כשאנחנו נכנסים יותר פנימה, אנחנו רואים את פני הניוטרון, אנחנו רואים שזה שלושה קווארקים, ולמעשה כל מה שאתם רואים פה עכשיו זה רק תנודות, ומתחת לתנודות האלה יש את השדה המאוחד, את מה שאנחנו קוראים אין סוף. אין סוף זה לא הרבה, אין סוף זה כוונה, אין שם גבול, אין צורה, אין קו, אין שם סוף, אין שם משהו שהוא תוחם משהו. אז זה נקרא שדה המאוחד, כי זה שדה, והוא מאוחד. וברגע שהשדה המאוחד רוטט, אז אנחנו רואים את הרטיטה הזאת. מה שאתם רואים עכשיו זה, תחשבו על סיר שאתם שמתם בו מים, וזה מה שאתם רואים עכשיו. שקט. אבל ברגע שמרתיחים את זה, אז אנחנו רואים את הביאבוע, ומה שאתם רואים עכשיו זה את הביאבוע. וכמובן שזה מגיע, ואם מתלבש עוד, אז זה מגיע להיראות כמו חלקיקים כאלה ואחרות, ואז זה מתרכב להיות אטומים, שמתרכבים להיות מולקולות, שמתרכבים להיות צולמות של DNA, כרומוזומים, גרעינים של תא ותאים, עד שזה יוצר למעשה גוף. אני נותן כאן עכשיו תיאור מאוד מאוד פשטני, רק כדי להסביר עיקרון מאוד חשוב. שוב, תסתכלו רגע על המסע פנימה לתוך החומר. תראו שיש מקום שבו כולנו נפגשים. פה בגוף, אני ועלה לא נפגשים. בתאים שלו, אני והוא לא נפגשים. בגרעין של התאים, הגרעינים של התאים שלי וגרעינים של התא הזה לא נפגשים. בכרומוזומים אנחנו לא נפגשים, ב-DNA לא נפגשים, במולקולות לא נפגשים, באטום לא נפגשים, אבל יש איזשהו מקום, ככה, מתחת לחלקיקים האלמנטריים, שתשימו לב, אפילו מתחת לקווארקים, שפה כולנו נפגשים. בשדה המאוחד, כולנו אחד. צריך לדעת, בדיוק בקומת המרתף, כולנו אחד. למעשה זה ים שממנו עולים איים, איים, איים. יש עוד אי, הנה זה אי אחד מהים, ולאי הזה יש, מתוך הים הזה עולים עוד איים ועוד איים, וזה נהיה אדם א' ואדם ב', וצמח א' וצמח ב', וכוכב א' וכוכב ב', זה יכול להיות מכל דבר אחר. אבל בסופו של דבר, בפנימיות, 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 השדה המאוחד הוא אין סוף, הוא המאחד והמחבר את כולנו, שם כולנו נפגשים. החשיבות היא להבין שבמקום הזה יש הכרה, יש תודעה, consciousness. ומהמקום הזה אנחנו עובדים. היקום שלנו זה לא יקום פיזיקלי, מכיוון שהפיזיקה לא מוגדרת. האלקטרון זה לא בדיוק חלקיק. זה לא בדיוק חלקיק. יש תנאים שבו הוא מתנהג כגל, ויש תנאים שהוא מתנהג בהם כחלקיק. להגיד את המילה אלקטרון זה לא לחשוב שיודעים מה אומרים, אלה שמות שהיוונים נתנו, והם נתנו שמות לתופעות. אבל המילה אלקטרון, הפירוש שלה הוא ענבר, זה השרף של עץ האורן, שהיו רודים אותו, עושים ממנו גוש, והיו משפשפים את המשי, ועם זה היו יוצרים חשמל סטטי, שהיה למעשה מנקה את החלקיקים הקטנים והמלכלכים את המשי. אז אלקטרון בסך הכל זה ענבר, ראו את התופעה, קראו לזה אלקטרון, אלקטריסיטי. אבל מה זה? תשאל מדען מה זה, אז הוא יכול לאפיין, יש לו ספין כזה, יש לו מסה כזאת, יש לו נפח כזה וכו', הוא נמצא פה והוא לא נמצא במקום אחר. אז עד אז חשבו שזה חלקי גוף, אבל בתנאים מסוימים לפני 100 שנה, יחד עם גילוי של מכניקת הקוונטים, ראו שהגוף הזה כביכול יכול להיות כמו גל ולהתנהג כמו גל, וגלים מתנהגים כמו חלקיקים. ולהגיד במדע גל ולהגיד חלקיק זה כמו להגיד שחור ולבן, כי גל אין לו מסה, יש לו מסה אפס, הוא נע במהירות האור. משהו שהוא חלקיק לא יכול בחיים להגיע למהירות האור. זה גוף פיזי, הוא בדיוק הפוך מהדברים האלה. אז אם ככה, מה הופך את הגל לחלקיק ואת החלקיק לגל? אז צריך לדעת שמה שאנחנו רואים אותו, גם המילה אטום, המילה אטום זה בא מהמילה היוונית אטומוס, שהפירוש שלה זה בלתי ניתן לחלוקה. שהיוונים חשבו שיש חלקיק אלמנטרי שאי אפשר יותר לחלק אותו, כי הם היו בטוחים, אנחנו דנים בחומר, ואם יש רוח זה משהו אחר, אבל אם יש חומר זה חומר. אבל הנה אנחנו רואים שכמובן אטום הוא לא בדיוק אטומוס, הוא לא בדיוק ניתן לחלוקה, הוא כן ניתן לחלוקה, לביקוע וכולי. אז אנחנו מדברים על יקום שהוא יותר תודעתי, יותר מאשר שהוא פיזיקלי. דרך אגב, אין סתירה אם יש לאנשים שכל. אני למדתי בעצמי הנדסה גרעינית ופיזיקה. אם לומדים את זה באמת כמו שצריך, רואים שאין סתירה, יש יישוב, זה מתיישב. בתנאי שאלה לא יתעקשו על זה שהיקום שלנו הוא גשמי, ואלה לא יתעקשו שהיקום שלנו הוא משהו אחר. יש יישוב, אפשר להראות למעשה את היישוב בין הדברים האלה. מי שיש לו טיפה אינטגרטי וטיפה יושרה, וירצה ליישב את זה, זה לא בעיה, זה לא סותר. מהסיבה פשוטה, למשל חכמי הקבלה או חכמים אחרים, התייחסו לדבר הזה כמלבוש, כמלבושים. אז התייחסו לעולם הגשמי כמלבושים, וזה מלבוש רק שהתודעה שלנו מראה לנו אותה. אבל למעשה, כל מה שאתם רואים אותם פה, מוגדר במסורות מסוימות, זה מוגדר כצינורות או רצונות. וזה רצונות. והדבר הזה ניתן לתנועה, והוא ניתן להשתנות ברגע שיש שם התודעה. בכל מקום שיש שם התודעה, החומר זז. החומר זז, המלבוש זז. וזה הפואנטה העיקרית והחשובה ביותר. אנחנו מאוד מהופנטים מהטבע. אנחנו מאוד מהופנטים מלראות ולחשוב שזה מה יש. אתה רואה, זה מה שאנחנו רואים, זה כל מה שיש. וזה לא נכון, זה לא כל מה שיש, זה מה שמוקרן לעינינו. זה מה שאנחנו רואים מתוך רמת התודעה שבה אנחנו נמצאים. אבל בשינוי התודעה אנחנו נראה מציאות אחרת לגמרי. ולכן זה שאתה מאופנת או שאתה מרגיש כל כך אוזלת יד וחוסר אונים למול מציאות נורא קשה, אז זה לא צריך להיות ככה, גם לא ברמה האישית וגם לא ברמה הקולקטיבית. תודעה זה דבר חזק ועצום, ואם אדם יודע להשתלט על התודעה שלו, הוא יכול לעשות דברים נפלאים. זה הבסיס והמהות של תפילה, זה הבסיס והמהות של רצון, שברגע שבן אדם יש רצון וחזון, דהיינו, תודעה מוכוונת, הוא יכול לעשות כל דבר. הוא יכול לעשות כל דבר. ותארו לעצמכם שהרבה מאוד אנשים עושים את זה. הנה לכם ראיה, זה 4,000 איש, זה היה רק ניסוי אחד, אבל יש כל כך הרבה ניסויים בנושא הזה, 4,000 איש בוושינגטון, שנקראה אז בירת הרצח, הצליחו להפחית את הפשיעה רק באמצעות המחשבה, ב-25%, 49 פעמים. וזה לא טלפתיה, זה לא קשור למשהו חיצוני, זה משהו פנימי. מעצם העובדה שהם עבדו כתודעה אחת, מעצם העובדה שהם עבדו ביחד, הם הצליחו לעשות את השינוי הזה. על אחת כמה וכמה, ש-100,000 איש ירצו להתאחד 3 ימים ברציפות, תבינו מה זה כן יעשה ליקום שלנו. וזה קיים בכל המסורות. זה לא רק קיים רק אצלנו, זה קיים בכל המסורות. יש לנו את האפשרות לתת את ההכוון של התודעה בצורה מדויקת ביותר. זה כן. ולכן אנחנו רוצים באמת לעשות את זה ביחד. וזו החשיבות המרכזית גם כן. לכן אנחנו לא מדברים כאן במשהו הזוי, תקלטו, אם בסיס החומר הוא אחד, ואנחנו מנסים בכוח לעשות פירוד, אז הכוח הזה למעשה מנסה לסגור את עצמו, כל הזמן מנסה לאחד. יש כאן כוח אדיר בתוך הבריאה, לאחד. ובני האדם עושים הכל כדי להפריד, על ידי הרס, על ידי זיהום, על ידי ריבים, על ידי הזק זה לזה ועל ידי הזק לעצמם. אז אתה עובד בדיוק הפוך מן היקום. ליקום יש את החוק הבסיסי שלו, אחדות. קודם כל, הכל כאן אחד. חוק שימור האנרגיה, אמרנו, זה לא סותר את העובדה שהכל כאן אחד. ההפך, זה רק מלבוש להבנה שבבסיס של החומר הכל כאן אחד. אז אתה מנסה לעשות הכל הפוך, אתה מנסה להפריד, אז היקום יודע להגיב בחזרה. אז מה שאנחנו רואים כסופות וסערות ואפילו מלחמות, לנו זה נראה כמו הפרדה, לנו זה נראה כמו הרס, אבל מבחינת היקום אומר, לא, אני מנסה לאחד את הכל. אתם פיצלתם אותי, אתם הפרדתם אותי, ואני מנסה להחזיר את הכל. כי היקום שלנו פשוט צריך לחשוב עליו כאורגניזם אחד ענק. צריך לחשוב על זה כאורגניזם אחד גדול. ואם מישהו תוהה, האם בתוך כל הגודל של היקום הזה, התודעה של האיש הקטנצ'יק הזה, או של כמה אנשים שנמצאים פה על כדור הארץ, אפילו שהם 8 מיליארד, האם זה באמת משפיע על כל היקום? התשובה היא כן, מהסיבה פשוטה שהמיקום של האדם הוא בקומת המרתף. המיקום שלנו, זה החשיבות, לא הגודל שלנו. זה לא קשור לגודל, זה איפה אנחנו ממוקמים ביקום. המיקום של התודעה ביקום היא לא בחוץ. אם אנחנו נסתכל שוב על המחשב, אם אפשר להחזיר שוב את המחשב, גבי, אם אפשר להחזיר לתמונת המחשב, אז אנחנו נראה שהפואנטה המרכזית היא שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד טוב, במקום הכי חזק ביקום, בחלק הכי פנימי שלו. ואם אנחנו נמצאים פה, התודעה יכולה להגיע לרמות האלה, יכולה להגיע לרמות האלה של השדה המאוחד, אז אם פה הכל אחד, פה אתה יש לך את מרכז הבקרה על הכל. זה לא משנה איפה היקום יהיה, ולא משנה כמה עצמים בחוץ מרוחקים זה מזה, מהמקום הזה אתה שולט בהכל. ואם לא מבינים את הדבר הזה, אז אנחנו פה נמצאים בצרה צרורה, מכיוון שהשדה המאוחד הזה, האינסוף הזה, זה החומר שממנו אנחנו עשויים, משם הכל מתחיל. זה תודעה צרופה וטהורה. ועכשיו רק צריך לדעת איך להתכוונן אליה. אנחנו לא נתחיל פה עכשיו במסע של הטפה, זה לא שייך, זה לא המקום, זה לא הזמן, זה גם לא נכון לעשות את הדבר הזה. אנחנו יכולים רק להגיד שהמסע הוא לא מטושטש, אלא המסע הוא מאוד מוגדר. כל מה שמפריד בין השדה המאוחד שאנחנו רואים אותו כאן, מה שאנחנו מכנים האינסוף, לבין כל מה שאתם רואים מכאן ואילך, כל המבנים האלה, זה דבר מאוד מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט, שזה מה שעושה את ההבדל בין התמונה של השדה המאוחד, מה שאנחנו קוראים האינסוף, לבין תמונה שיש משהו. זה דבר אחד מאוד פשוט. זה ההבדל בין היעדר תבנית לבין זה שיש תבנית. זה כל ההבדל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שככל שאנחנו במחשבה שלנו מרבים בתבניות, אשכנזים וחילוניים וספרדים וגבוהים ונמוכים ושמנים וכאלה וכאלה, אתה תרבה בתבניות, אתה בדיוק מתרחק מהשדה המאוחד. זה הכוונה שאנחנו עובדים בניגוד הפוך. אתה תמשיך להוסיף לעצמך תבניות. לא, אני כזה ואני ייחודי ואין אף אחד כמוני. ואף אחד לא מבין אותי, אפילו לא אשתי. אתה עוד יותר מרבה בתבניות, אתה עוד יותר יוצר את הכלא. וזה הרעיון. זה הרעיון מההתחלה שלו ועד הסוף שלו. וכל הרעיון להשתחרר מן התבניות האלה, ולשבור תבניות, לראות איפה אני כמוך, לא איפה אני, לא אתה. אם אתה תמצא עכשיו, בדיון פשוט, שאתה יושב איתי, איפה אני, לא אתה, סימן שאתה בנית לעצמך עוד תבנית. יצרת עכשיו עוד סגירות, יצרת עוד גוף, עוד מבנה. עוד משהו שהוא בדיוק הפוך מהבסיס של היקום. והמטרה שלנו עכשיו היא להיכנס למעשה למקום, לתת איזושהי דרך מסודרת ונכונה ועקבית לדעת. אפשר להשתמש גם במסורות אחרות, אני אומר, אנחנו בתור התחלה יכולים להתחיל עם הכל, להראות איך אנחנו יכולים לשבור את התבניות האלה. מה שאתם עכשיו רואים פה זה למעשה תמונות בסיסיות. זה תמונות של הבסיס, אבל אתם צריכים לדעת שהבסיס הזה עולה למעלה, 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 לתוך החומר, עד שהחומר עצמו מתהווה להיות, נניח לצורך העניין הזה, עלה, והעלה הזה, אם היה לו איזשהו פרסונה, מה שהוא היה אומר, הוא היה אומר, אני לא קוף, אני לא אדם, מה לי ולך? זה מה שהוא היה אומר. אבל בבסיס שלו, אם אני הייתי אומר לו, מה לי ולך? אתה עלה, נכון, אתה עלה, אתה נראה שונה ממני, אין לך עיניים, אין לך זקן ואין לך פאות, אבל אתה יודע, בבסיס שלך, יש מקום שבו אני ואתה מתחברים. אתה רואה את המקום הזה? במקום הזה אני ואתה לגמרי למעשה אחד. וזה המקום המשותף שממנו אנחנו יכולים להתחיל, מן המקום שבו אין לנו תבניות. ועל זה אנחנו צריכים לדבר. עכשיו צריך להכווין את המחשבה ואת הרגשות לדבר הזה. למשל, רגשית, המקום שאין בו תבניות זה אהבה. הכי פשוט שבעולם. לדעת שאהבה זה המקום בלי תבניות. שנאה זה המקום שיוצר תבניות. רק טיפה תשהו את המחשבה על הדבר הזה, ואתם תראו כמה שזה פשוט. ככל שאתה יותר משהה את המחשבה ואת הרגשות על הדבר הזה, ככה אתה יוצר יותר עוד תבנית ועוד תבנית ועוד תבנית ועוד תבנית. למה? כי אתה שונא אותו, ואתה לא סובל אותו, ואתה רוצה להתרחק ממנו, ואתה חושב שונה ממנו, והוא טיפש ואתה חכם, ודרכך תצלח ודרכו לא. וככל שאתה תמשיך עם זה, אתה תיצור עוד תבניות רגשיות. התבניות הרגשיות האלה בראש ובראשונה חונקות את האדם שמייצר אותם. חונקות רגשית. שנאה פוגעת באדם שעושה, יוצרת לו כלא. יוצרת לו כלא רגשי. וכמובן גם פיזית, גם פיזית. התנהגות פיזית, אם אפשר שוב להחזיר את המצלמה אליי. אם אפשר. אז גם התנהגות פיזית, למשל, תנועות גסות, כל מי שלמד טיפה שפת גוף, אני לא מדבר איתכם מעבר לזה, טיפה שפת גוף, שברגע שאתה עומד ככה, וברגע שאתה מתלהם עם הרמות ידיים בצורה כזאת, וברגע שאתה מנפנף, אני לא יודע מה, זה יוצר אצלך כעס וגאווה, וזה יוצר אצלך גסות רוח נוראית. רק מלעשות את זה, שב, תעשה את זה בבית, לבד, כשאתה שותק, ותעשה את התנועות האלה, ותראה איזה רגשות זה מעלה. הגוף קשור לנפש, וברגע שאתה עושה תנועות גופניות מסוימות, זה מיד מעלה תחושות בנפש. אין מצב שזה לא. יש לנו בלוטה בתוך המוח שנקראת בלוטת ההיפוטלמוס. יש בחומר שנקרא פפטידים. החומר הזה, בגירוי מסוים, מחשבתי או אחר, הוא נהפך להיות נוירופפטידים. אתה כועס, אתה נהיה עצבני, אתה רוצה לברוח, אתה עצוב. זה מיד, אתה מקבל את הפרשת החומרים האלה כדי להגיב, לאפשר לו. ואפשר אבל לעשות את זה גם ברוורס. ברגע שאתה מתנהג בצורה אלימה וגסת רוח, באופן אוטומטי אתה מייצר לעצמך מחשבה כזאת. פעולות מוטוריות יוצרות מעגלים חשמליים. אז ברגע שאתה גס רוח ואתה מתנהג בגסות רוח, מתהלך בגסות רוח, אלו המעגלים החשמליים שגם איתם אחר כך אתה תחשוב. וזה די פשוט להבין. תסתכלו אחר כך באתר של הריסטארט הלאומי. יש שם בעל הצום, יש שם 10 נקודות שאנחנו רוצים לגעת בהן. 10 נקודות ו10 נקודות בלבד. עליהם אני חושב, כל אדם יכול די להסכים עליהם. זה לא דבר שהוא כל כך מסובך, הייתי רוצה שככה כל אדם יוכל לעבור על הדבר הזה. תרדו למטה, אני יודע שאין זמן ולאנשים אין חשק לקרוא, לא כתבנו הרבה, ניסינו לצמצם ולהיות מתומצתים ולהעביר את כל המידע שרק אפשר, ולדבר בהיגיון ולהסביר את כל הדברים האלה בהיגיון, בלי שיהיה מפריד. אל תיתנו לזקן שלי להפריד ביני לביניכם. וצריך להבין את הדברים האלה ולחקור אותם, להפסיק לחיות כמו רובוט, להפסיק לחיות כמו בן אדם שהוא עבד, רצים כמו אני לא יודע מה ממקום למקום סתם, וזה רק מה שזה יוצר, זה רק מגביר את האגואיזם, מגביר את ההישרדות. מחילה שאני אומר את הדברים האלה, אבל זה כל כך מכעיס שאתה רוצה לדבר עם בן אדם ובאופן אוטומטי הוא מסתכל שיש לו כל כך הרבה סטריאוטיפים עליך והוא לא יודע עליך כלום. אין לו מושג, אף אחד לא יודע מי אני, אבל אני יכול לשבת ברכבת לבד. או הוא יכול לשבת ברכבת לבד. וזה אסור שזה יקרה. בחברה של בני אדם, עם מוח פנומנלי, שהמוח הזה מסוגל להכיל את אחדות שיש ביקום, לשבת כל אחד לבד, וכל אחד עם האייפון שלו, כל אחד עם, עם הסרטים שלו, כל אחד עם המקום. למה? למה זה צריך ככה להיות? אז זה פלא שאנחנו כל שני וחמישי שומעים, זה רצח הזה, הילדים אלימים, המורים חוטפים מכות מהילדים, הילדים חוטפים מכות מההורים, ההורים חוטפים מכות מהילדים. למה אנחנו צריכים לחיות במצב הזה? אפשר לשנות את זה גם בלי שיש עכשיו אפוקליפסה ברקע. זה לא דבר שכל כך מסובך. אני ממחילה, אני רוצה לעבור איתכם על העשר עקרונות האלה, זה ממש לא מסובך, לא ארוך, אני רק רוצה לתת אותם כדי לראות, האם מה שאני מדבר עכשיו זה משהו שלא כל חברה נורמלית של האנושות יכולה להגיע אליה. אני לא מבין את זה. בואו ננסה לראות את זה ביחד. אחד, מודעות. ללמוד להבין מה מהותנו. אפשר להתחיל מכל דבר, מהודו, אפשר להתחיל מן המדע, אפשר להתחיל מכל דבר. להתחיל ללמוד מה המהות של האדם, מאיפה באתי. להחליט שאני באתי מן הקוף וכשאני אמות לא אין כלום, זו החלטה קשה מדי. אני לא בטוח שזאת התשובה. מה יהיה אם זה לא תהיה התשובה? תחקור, אם זאת התשובה, אין בעיה. אנחנו צריכים לקבל את האמת. יש אמת אובייקטיבית, אנחנו נקבל אותה. אם 2 ועוד 2 שווה ל-4, לא שייך לבוא ולהגיד, I believe in something else. אני מאמין במשהו אחר. צריך ללכת לחקור. אבל קודם כל, לחקור, לבדוק, כי אחרת אתה הולך לקבל החלטות שהן הרות גורל. 2, השפעה ונתינה. אהבה וחמלה, סליחה וסובלנות, זה לא מישמש, זה לא ניו אייג', זה לא רגשני. על זה אנחנו חיים. על זה אנחנו חיים. אני יכול לדבר שעות עם בן אדם, לנסות לשכנע אותו, אל תרביץ לאשתך, אל תקה אותה. אתה בבית לא יכול להטיל טרור. והוא יכול שעות לשבת לידי, והיא עשתה לי, היא אמרה לי, תגיד לו, תגיד לה, וכל מיני דברים. בסוף אני יכול לחבק אותו, ואני מקבל ביד ילד בן 3. שכל מה שבסך הכל הוא רצה, הוא רצה חיבוק, והוא רצה שמישהו אהב אותו, זה הכל. אז והרבה פעמים אתה רואה את זה ככה, שהרבה מאוד אנשים פשוט תופסים עמדה תובענית וקיצונית, ובמגננה, כי חסר להם פשוט מאוד אהבה. אני לא אוהב את המילה צומי, זה לא שייך בכלל, המילה הזאת, וזה לא יפה לדבר על רגשות של אנשים במובנים מן הסגנון הזה, אלה דברים שהם מאוד קשים ועמוקים לנפש, ואסור לדבר על זה במושגים ציניים. 3, ניגודים משלימים. אנחנו צריכים לקבל אחד את השני כמו שאנחנו. כמה פעמים אפשר להגיד את זה? זה די פשוט. אף אחד לא צריך להיות כמוני. אם היו 8 מיליארד איש כמוני, זה הסיוט. טוב שיש אנשים אחרים. טוב שיש דעות אחרות. זה מצוין. אבל לא, בוא לא נדרוס את הדבר הזה. הניגודים משלימים. בוא נדבר. תחזיק אתה בדעה שלך, אני אחזיק בדעה שלי, ולא נעשה את זה כאילו שאני דורס אותך או אתה דורס אותי, או אתה סותר אותי או אני סותר אותך. בוא נשלים אחד את השני. קח את הדעה שלי, קח את הדעה שלך, ובוא נעשה מזה סופרפוזיציה. בוא נעשה מזה דעה משלימה. 4, תקשורת בנועם. אנחנו כל הזמן אומרים בוא נדבר. בוא נפסיק להגיד בוא נדבר, בוא נגיד בוא נשמע. בזוהר הקדוש יש פסקאות שלמות שמתחילות תחזה ותשמע. בוא תראה ובוא תשמע. לא בוא תדבר, בוא תביע דעה. בוא תשמע. אתה רוצה לדבר עם בן אדם אחר? אל תנסה, אפשר לדחוף לו את הדעה שלך. קודם כל תשב, תשמע אותו. תשמע אותו. תשמע, ואתה תשמע לא דעה. אתה תשמע רגשות, אתה תשמע בן אדם מפוחד, אתה תשמע בן אדם מודאג, אתה תשמע בן אדם שרוצה לשפר ולשנר את המציאות. עם זה אפשר להתחיל. בוא נשב ונקשיב אחד לשני, במקום לדבר אחד עם השני. נחילה שאני עושה את זה פה, אני עושה בדיוק הפוך ממה שאני אומר. 5, מכנה משותף. להתחבר למכנה המשותף הבסיסי ביותר, אנחנו אמרנו, אל ישר תסתכלו על המלבוש של הבן אדם השני. קודם כל זה בן אדם. הוא רוצה להתחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה שקט, כן, גם אתה. בוא תתחילו מזה. תתחילו קודם כל מהדברים הבסיסיים ביותר שאפשר לדבר עם כל אדם. היו דברים יפים במלחמה הזאת, שבמהלך המלחמה אנשים סיפרו לי, בעמוד ענן, שאנשים תקשרו אחד עם השני בפייסבוק, פשוט אימא עם אימא. והם פשוט דיברו כאימא לאימא, הם פשוט נכנסו והם כנראה לא, אני לא יודע בדיוק איך הדבר הזה עובד. ונשלחו מיילים ואני לא יודע בדיוק מה היה שם. ורק אחר כך אחת גילתה שהיא חרדית לגמרי, ואחת גילתה שהיא בדיוק הפוך מזה, שהיא לא סובלת חרדים, ופתאום גילו אחת את השנייה. ואם שניהם היו רואות אחת את השנייה ברחוב, הם לא היו בכלל מייזות לדבר. אבל הם הביאו רק את החרדה ואת הדאגה שלהם, אני לא יודע מה בפייסבוק או ברשת החברתית, אני לא יודע איך הם השיגו אחת את השנייה. ומספרת לי את זה אותה אישה, והיא אמרה לי, אני גיליתי אישה כמוני, אישה שפוחדת כמוני, אישה שיש לה דאגות כמוני וחושבת כמוני. המחנה המשותף. 6, יצירת חזון משותף. אפשר ליצור חזון משותף. חברה מתוקנת זה לא דבר יותר מדי מורכב. אם יוצרים רעיונות מורכבים, רעיון מורכב זה לא רעיון נכון. הרעיונות צריכים להיות פשוטים. ברגע שאתה עובד על רעיון פשוט, אפשר ללכת קדימה. תקשורת רגשית. תקשורת רגשית זה אומר לשמוע את האדם עם הלב, לא לשמוע אותו עם אוזניים. לשמוע אותו עם הלב. לנסות להרגיש את האדם האחר. הרבה פעמים אתה תראה בן אדם שהוא עילג, לא כולם יודעים להתבטא מילולית טוב, אבל הוא מנסה להביע את הרגשות שלו. אז זה יוצא עקום. אנחנו כל כך עסוקים כרגיל, בחיצוניות, במקום לשמוע את הזעקה הפנימית שלו. תקשורת רגשית, בסיסי. 8. החזון. עוד פעם, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה בצורה משמשית. מחילה שאני חוזר על הדברים עצמם. שלום זה לא, זה מסעת נפשו של עם ישראל מיום היווצרותו. וזה, אנחנו לא מדברים על שלום כפיס, אנחנו מדברים על שלום כהול, כמשהו פנימי שצריך, כולנו צריכים לעשות. להגיע לשלום, זה אחדות בניגודיות, זה לעשות את הדברים האלה. אפשר אם רוצים. 9. כנות ואמת. להיות תקשורת גלויה, כנה, עם הזולת. היום אתה לא יכול להזמין איש מקצוע בלי שאתה מפחד שהוא מרמה אותך. אתה לא יכול לקחת את האוטו למוסך בלי שאתה עוקב אחריו. אתה לא יכול לדבר עם בן אדם ברחוב ולקבל איזושהי הצעת מחיר, או לשאול מישהו באיזשהו רשת, כמה זה עולה, בלי שאתה חושב שתוקעים לך סכין בגב. אין אמון. אין לנו אמון אחד בשני. אז צריך להחזיר את האמון. האלף בית של בכלל לקנות אהבה מאדם אחר. זה, מדברים על כל כך הרבה סודות של אהבה, ומקשקשים בשכל על איך לאהוב את האישה, ואיך האישה צריכה להיות. הדבר הראשון זה אמון. אמון, אמון. כנות ויושרה. אם יש אמון ויושרה, אני רגוע איתך. אני אסכים לאהוב אותך, כי אני יודע תמיד איפה אני עומד. אבל אם אתה תשקר עליי פעם אחת, זה לא משנה מי אתה ומה אתה. אני, זהו, אתה מחוק אצלי. סבלנות, 10. סבלנות. סבלנות זה אומר לתת לדברים האלה, מחר בבוקר זה לא ישתנה. לתת לדברים האלה סבלנות ולדבר על זה. סבלנות וזמן, לא לטיף אחד לשני. יש כאלה שהם רוצים לעשות חזון, והם כל כך כועסים על אלה שהם לא נמצאים איתם בחזון. לשנות תודעה לציבור, לשנות תודעה לאדם, זה המון זמן. אם בכל מקום שאנחנו נהיה, כל אחד ואחד מאיתנו, יהיה תא הבראה, תא שמבריא, והוא ידע לתת בסבלנות לכל אדם את ההערה שלו, בעדינות. אנחנו עושים טעויות. הנה, אני פה למטה, אני חניתי, מאחוריי עמדו שניים, צפרו כמעט עלי, שמה פרחה לשמיים. בסדר, אז עשיתי טעות. חניתי באדום לבן בדיוק על המקום. אני לא בקיא ברחובות ובסמטאות תל אביב. אבל אם מישהו מהם היה יורד, הוא אומר לי, חמוד, אני מצטער, תראה, פה זה לא מקום של חנייה. אבל פה תראה, אם אתה תיקח ימינה, שם אתה איך תוכל לחנות. זה היה לוקח הרבה פחות זמן, וזה היה פחות מלחיץ, וזה היה פחות מאיים. זה בעיה לעשות את זה. והסבלנות הזאת צריכה להיות בכל עבר, בכל מקום ובכל זמן. סבלנות, סבלנות, סבלנות. אנחנו ממהרים למה? לאן ממהרים? להרוג אחד את השני. פחות או יותר זה כל הסיפור. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למסע הזה. אני מצטער שאם אתם תחשבו על אלטרנטיבה, בגלל שאני יודע שהרבה מאוד אנשים אומרים, מה הצום, שמה צום וזה, לא מתחברים. אין אלטרנטיבה. זה תאמינו לי, אני בעצמי כבר כל כך הרבה שנים מלמד. אנשים אחרים שניסו לעשות תיקונים חברתיים, לשכנע את הציבור, בחרו, כתבו שירים, פתחו אתרים באינטרנט, כתבו ספרים שלמים, נתנו הרצאות בכל העולם, ואתה רואה את הרחוב כל כך חזק להפך. אנשים אטומים מאוד סגורים בעצמם, אני לא בקטע של האשמה חס ושלום, אבל האגואיזם חוגג. וכשהאגואיזם חוגג, גם אם אתה תפתח לבן אדם את הלב להרצאה אחת, הוא יגיד לך, כן, אני מחר יוצא עם מוטיבציה חדשה להשתנות, הוא נתקל ברחוב, זהו, נאטם. וזה לא רק שהוא נאטם, הוא נאטם פי שתיים ממה שהוא היה לפני שהוא נכנס להרצאה, והוא גם נהפך להיות ציני. להגיד, תשמע, זה לא עובד. חבל על הזמן, אנשים לא רוצים להשתנות. אני לא צריך לריב עם המשפחה שלי, ואני לא צריך לריב עם הרחוב. ואז אין לי מי לדבר. אבל צריך שתהיה תקווה. עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם. אני אתן משל מזה מעולם החיידקים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ובזה אני אסיים. בעולם החיידקים, זה ידוע שאיך החיידקים מתרבים בגוף. הרי חיידק לעומת אדם, זה כמו אדם לעומת כדור הארץ. הם קטנטנים לעומתנו. אז איך הם יכולים למעשה להשתלט עלינו? התשובה היא, שהם לאט לאט מתחילים להתרבות בינם לבין עצמם, ושוב הם יוצרים תקשורת. הם מתקשרים כדי לעשות התפקדות, ממספרים את עצמם. עוד, אם המספר לא הגיע למסה קריטית, שאפשר לתקוף את הגוף, הם ממשיכים להתרבות. ועוד פעם, עוצרים, שולחים מסרים, ועושים התפקדות, ורואים אם יש להם מסה קריטית. לא ממשיכים הלאה. כשהם מגיעים למסה קריטית, הם מתקשרים ועושים התקפה משותפת. הם נמצאים ביחד ועושים התקפה משותפת על הגוף, ואז הגוף מרגיש שיש לו דלקת. צריך ללמוד מן הדבר הזה, אבל על הצד ההפוך. יש המון אנשים, יש המון טוב, יש המון פוטנציאל של חסד שהוא לא מוראה. בכל מקום מראים את האדם כמה הוא מושחת, כמה הוא לא בסדר, כמה הוא אגואיסט, כמה הוא רודף כבוד, ומראים לנו את זה כל הזמן, בכל האמצעים. אבל איפה האדם, בני האדם האחרים שכן רואים אצלהם את הטוב ואת החסד ואת הנתינה? בכל זאת יש חיים. אני כאדם בעל עמותת לחסד, אני רואה אנשים מלאכים בגוף, ממש. אין מישהו שאני יכול לפנות אליו ולהגיד לו, תשמע, אני זקוק להכיל משפחה, ובן אדם יחזיר פני רקם. אין, לא היה כזה דבר, יש לי 100% סטטיסטיקה לדבר הזה. ואם אין לו, הוא יגיד לי, חכה, וילך וילווה ממישהו אחר. ואני לא, אני העמותה אולי הכי קטנה ביקום, ויש עמותות ענקיות שעובדות רק עם חסד, והם רק, אך טוב החסד, אנשים משפיעים. איפה כל זה? למה לא מתעדים את זה? אז יש המון טוב, יש המון חסד, יש המון נועם. יש המון אנשים שיש להם חזון, הבעיה היא שכל אחד בודד, הם לא מתחברים. אז אנחנו מנסים ליצור כאן עכשיו את המצב של, בואו נתחבר. אז בואו נתחבר. בואו נתחבר, כל שוחרי הטוב, כל מי שבאמת יש לו קצת מחשבה בריאה ושפויה, זהו, בואו נצא החוצה. גם אנחנו נצא מן הארון. אני לא מבין למה האור צריך להיות בתוך הארון, האור צריך להיות מחוץ לארון. אז נו, בואו נצא. אנחנו נצא, ומה בסך הכל אנחנו רוצים? חברה שפויה ונורמלית ואחדותית, ולדבר על זה, לצאת החוצה לתוך הרחוב, תדברו על זה, פשוט לדבר על זה, בוא נעלה את זה על התודעה הציבורית. אבל אי אפשר בלי הצירה הזאת, אנחנו חייבים לעצור, קודם כל צריך לעצור. זה נכון לגבי כל דבר, גם אדם שהוא חולה, מה הגוף עושה לו? עוצר אותו. יש מחלה שהיא דוגרת לא באותו יום, היא לא פרצה באותו יום, המחלה הייתה כמה ימים, אם לא כמה שבועות קודם. ואז היא מתפרצת ואומרת לבן אדם, סטופ, תעצור, לך לרופא עכשיו. תעצור, אתה מטורף לגמרי. תעצור, עכשיו אתה חייב ללכת לרופא. וזה מה שהוא עושה. הוא עוצר, הולך לרופא. בכל מקום זה ככה, לפעמים זה נפשית ככה. לפעמים במערכת יחסים, אתה צריך לעצור את מערכת היחסים ולהגיד, אוקיי, מערכת היחסים הזאת היא לא זזה לאף מקום, אני חייב לעצור אותה. בסדר גמור. אז גם פה המציאות שלנו לא נעה לשום מקום. אנחנו כולנו לחוצים, אבל אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. זה מרוץ מטורף לשום מקום. אנחנו רק מזדקנים. חלק מאיתן מזדקן עם כסף, וחלק מאיתן מזדקן בלי כסף, אבל אנחנו מזדקנים. וחלק מזדקן מאיתנו עם בן זוג, וחלק מאיתן מזדקן בלי בן זוג, אבל אנחנו מזדקנים. ובסופו של הדבר אתה מגיע לאיזשהו שוקת שבורה, שבו אף אחד לא מעריך את מה שאתה עשית. אף אחד לא זוכר מה עשית. אם אתה לא היית איזו דמות היסטורית שהשפיעה על היקום, ואתה תירשם באיזה מקום בהיסטוריה, אז אתה כלום. אז אתה כלום, אתה שום דבר כאן. וזה לא נכון שאנחנו נהיה כלום. המוח הזה מסוגל להכיל חיות שלמה, עולמות שלמים, שיכולים לבוא לידי ביטוי רק אם אנחנו נתאחד. ויש לזה דרך, זה לא דבר שהוא כזה מסובך. צריכים להחזיק ידיים אחד לשני ולדבר על זה. לא לכעוס אחד על השני. עכשיו בטח כשאני מדבר, כבר חושבים, נו, שהדוסים יתחילו. תפסיקו עם הדבר הזה, אנחנו עכשיו מתחברים להיותנו בני אדם ברמה הנמוכה ביותר. קודם כל, בואו נתחיל מזה. ואפשר לעשות תאים של אנשים. תשבו, תדברו על זה. כולנו נשב ונדבר על זה. תאים, תאים, יתחברו אחד עם השני, יסיקו מסקנות. בואו נשווה פילוסופיה לפילוסופיה. בואו נדבר על זה. פילוסופיה יוונית, מול פילוסופיה הודית, מול פילוסופיה יהודית. בואו נשב ונדבר על זה. אבל העיקר שאנחנו נדבר לא בעל מנת לאנוס אחד את השני, אלא בואו נשב כדי ללבן את המציאות ולדעת, להוציא מזה תובנות. לא לתת למישהו לעשות מחקר בינו לבין עצמו, להוציא מחקר, ומחר בבוקר כולנו רואים את זה בטלוויזיה ובאינטרנט, ומקבלים את זה כאילו, אלו אכבר, אמרת, בסדר, אתה החוקר, אתה אדוני הדוקטור, אתה החוקר, לא לתת למישהו כזה, שהוא יכתיב לך את מה שאתה חושב. מחר בבוקר זה יתגלה כלא נכון, מה תעשה? לפני 100 שנה, החוקרים חשבו שהיקום שלנו קבוע, והוא כפי שהוא, ואחר כך הם גילו שהיה מפץ גדול, שהיה התחלה ליקום, לא שאנחנו חושבים, אבל נניח לצורך העניין הזה, אז אתה חשבת שאתה משהו אחד א', ופתאום אתה מגלה שאתה דבר אחר ב'. אז אתה לא יכול ללכת על אופנה. דעה זה לא אופנה, דעה זה החיים שלנו. אז היום אתה חושב שאתה קוף, שבסוף הזמן אתה תמות. אוקיי, ואם זה לא נכון. מחקרים שהראו נניח על אנשים שמתו במוות קליני, ואני לא אכנס כרגע לדבר הזה. הראו שיש הישארות התודעה מעבר לזה. נניח שיש, מה תעשה אז? אם באמת התודעה ממשיכה מעבר לגוף, מה נעשה אז? אז להחליט שאני חי חיי נוחות כי כרגע בא לי, בא לי לאכול פיצה, ובא לי ללכת לסרט, ובא לי לעשות את זה, ובא לי לעשות את זה. זה, על זה אנחנו נבנה את הכל. אז בוא נעצור, בוא נדבר על זה. אבל לצורך העניין הזה חייבים לצום. הסוד של הצום הוא סוד עצום. סוד גדול מאוד. אני אתן אותו קצת, מחילה שזה מי שיבין יבין, אבל זה יישאר באתר, ועל זה צריך גם כן לעשות את ההרצאות. אבל כל עולם המחשבות שלנו גם נמצא בעולם האינסטינקטים שלנו. המחשבה הוטבעה להיות אינסטינקט. אז כמו שהמחשבה יש לה עניין של אכילה, כמו אכילת עץ הדעת, זה היה עץ של דעת, זה היה עץ של דעת. אז יש אכילה במחשבה, כל סוג של אינפוט ואוטפוט, אז זה אינפוט, כל קלט זה אכילה, וכל אוטפוט זה הוצאה. אז זה כמו פסולת, או חס ושלום הפוך, דווקא להראות את זה מהצד שלה, לא יפיק אור. אז אותו דבר זה ירד להיות בגוף. בגוף זה ירד להיות לאכול מזון פיזי. או לישון, או ללכת על שניים, או לשבת, או לעשות פעולות אינסטינקטיביות. ברגע אבל שאתה מפסיק את האינסטינקט, באופן אוטומטי המחשבה שאחראית עליו מתעוררת. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נפסיק לאכול פיזית, המחשבה תתעורר. המחשבה לחשוב באמת, אוקיי, אני צריך מידע אם ככה, אני לא יכול להישאר בלי כלום. אי אפשר להשאיר את הגוף הזה בלי שום דבר, אני חייב משהו. אז ביום ורבע הראשון תהיה גמילה, יהיה קצת צער של האכילה, אבל להתגבר על זה, לא צריך להיות כל כך מפונק, ואני מדבר כרגע לאנשים בריאים, מי שבהיריון, מניקה, אנשים שלוקחים כדורים, אנשים שלוקחים כל סוג של כדורים, לא שייך הדבר הזה. אנחנו רוצים רק את ההתכווננות של הלב ושל המחשבה, יחד עם כולנו, אבל השאר שצריכים לעשות את המסע הזה, קודם כל להתחיל. ביום וחצי הראשונים, קצת נחלשים, ויש הצקה של הרעב, אבל לא נורא, מתגברים כמו כל דבר אחר. חס ושלום, שלא יהיה לכם אף פעם את המצב הזה, שלא יהיה לכם כלום במקרר, ואז אין ברירה ולא אוכלים. ויש אנשים שבאמת עברו את המסע הזה. אז לא להיבהל מזה. לא צריך להיבהל, אני חייב את המקדונלד שלי, או אני חייב את הפיצה שלי. לא להיבהל מזה. אפשר לחיות גם בלי. אחרי זה שעוברים את היום ברבע הזה, הגוף רק נחלש, הוא נהיה עדין יותר, והוא נהיה גם עמוק יותר. זאת אומרת, המחשבות מגיעות ממקומות עמוקים יותר. וזה הפואנטה. עכשיו, כשעושים את זה לבד, זה כמעט לא שווה שום דבר, כמעט. אבל כשעושים את זה עם המון המון אנשים, תבינו, זו תודעה חדשה. אנחנו מרושתים, כמו שהראיתי לכם את הרשת החיצונית, אנחנו מרושתים בתודעה. הרשת הזאת נכנסת ללבל אחר. תדר אחר משודר ליקום. ואז היקום למעשה משתנה. כשמדברים על זה, כשחושבים על זה, כשבכלל חווים את זה ביחד, זה צריכה להיות חוויה נעימה ומשותפת ביחד. ועוברים את זה, אתה יוצא נקי. אחרי שלושה ימים אתה לא מבין למה בכלל צריך לאכול. אתה מרגיש כמו בהמה, אתה לא מרגיש שבכלל הגוף שלך רוצה דברים כל כך כבדים להכניס לגוף. אתה לא רוצה את זה בכלל. אתה מרגיש כמו מלאך, אתה מרגיש נקי לגמרי, במחשבה צלולה ובהירה. ולא צריך להיות כל כך לחוץ, לחשוב, נו, מתי אני אפתח את הצום ואני אוכל. תעזבו את זה, הגוף מתנקה, הנפש מתנקה. וברגע שאנחנו נעשה את זה, ברור שנתעורר למציאות חדשה לגמרי. ולשם אנחנו שואפים. ומשם ואילך תהיה לנו מציאות ברחוב שונה לגמרי. צריך לדעת, זה לא לצום שלושה ימים וזהו, ואתה אומר, טוב, מה זה ישנה? מה זה ישנה? אז נצום שלושה ימים. אז אנחנו נקום לאותו בוקר, לאותם פוליטיקאים, חס ושלום, אני לא מדבר על אף אחד, לאותו הכלכלה, לאותם בעיות. אז אנחנו פה אומרים, לא, אנחנו לא נתעורר לאותו בוקר. אתם צריכים לדעת את זה. הנה, אני מוקלט פה, אז הקלטה תישאר, ואפשר יהיה לזרוק לי את זה בפרצוף. זה לא יהיה אותו עולם, מכיוון שכל התודעה תתהפך. תבינו, אנחנו בוקר אחד פשוט נקום, זה לא עוד שבועיים במצב שאנחנו רוצים. אנחנו מתעוררים למציאות מחשבתית שונה. משהו יעבור טוב על כולנו. לכן צריך להתגייס לזה, לעצור את המציאות הזאת, להירשם לדבר הזה, להיות שותפים. אתה לא יכול לצום, תהיה איתנו במחשבה. אפשר לקרוא, אפשר לעיין, אפשר לדבר, אפשר להתפלל. כל מי שרוצה לעשות משהו עם הדבר הזה, שיעשה. העיקר שנעשה את זה ביחד. אבל המטרה היא לעצור ולכוון את התודעה ביחד. ברגע שאנחנו נעשה את הדבר הזה, אתם תראו בעזרת השם שאנחנו קמים למציאות חדשה. כרגע יש סכנת שמד. זה לא נאמר, אני לא אומר כאן עכשיו איזה אפוקליפסה או הפחדה. תפתחו את החדשות, תראו מה קורה. תראו איך כולם מתאחדים, ואתה אומר, אני לא מבין איך נוצרים בכלל ההתאחדות הזאת נגדנו, מה בדיוק עשינו להם, אם מישהו יוכל להגיד מה בדיוק עשינו, אף אחד לא יכול בכלל להסביר את זה לוגית, איך כל העולם מתהפך רק בשביל להשמיד אותנו, מה אתם רוצים מאיתנו? אז זה לא סתם שזה קורה, הם עולם חיצוני שמוקרן מתוך העולם הפנימי שלנו. העולם הפנימי שלנו נמצא במלחמה, בינינו לבין עצמנו ובינינו אחד עם השני. והם פשוט משקפים לנו את זה. ואנחנו לא נוכל לנצח את זה, לא במטוסים ולא בטילים, זה מלחמה שכולם יפסידו בה. אם אנחנו נצא למעין מלחמה כזאת, אין לנו עורף כל כך מוגן, זה מלחמה שכולם יפסידו בה. אנחנו יכולים רק בהתאחדות. אם אנחנו נתאחד, הדבר הזה יתהפך. אפשר לראות את זה. עוד לא נתנו צ'אנס לדבר הזה באמת להתאחד. לא לצאת בהפגנה, אנחנו לא עושים שום דבר אלים, לא צועקים נגד אף אחד. זה, אנחנו מתכנסים כל אחד לתוך עצמו כדי להשתנות. וזה יביא בעזרת השם את השינוי המיוחל. טוב, שיהיה לנו בעזרת השם, אנחנו זקוקים כרגע להפצה. אנחנו נקיים שיעור כזה גם ביום חמישי. בעזרת השם אני חושב שגם מחר אנחנו נקיים שיעור כזה. וזה יופץ גם כן באינטרנט. אנחנו זקוקים לאנשים שהם מכירים קצת את האינטרנט ויודעים לכי להפיץ ולדבר על לב האנשים. תדברו על זה גם כן ותגייסו אנשים שירצו להתגייס למסע הכל כך מיוחד הזה. אנשים כל הזמן אמרו לי, נו תעשו משהו. אז הנה אנחנו עשינו משהו. ולא כדאי לפספס את זה. סוף סוף ארגנו לזה אנשים וארגנו לזה משאבים, אסור עכשיו לעזוב את הידיים. זה הזמן לא להתנהג בציניות, להתחבר אלינו, להיות חזקים איתנו, ללכת איתנו במסע הזה, לעצור את המציאות לשלושה ימים. תעזרו לנו בהפצה, כל אחד, זה 100,000 להשיג, זה לא כל כך הרבה, תדעו לכם. אני חושב שעכשיו יש 1,000 צופים. לכל אחד יש לו במכשיר שלו 100 אנשים. אז אפשר לדבר עם 100 אנשים, פשוט לידע כל מי שרק אפשר, בארץ, בחול, תדברו על זה ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, במה שזה לא יהיה. אני אומר מילים שאני אפילו לא יודע מה זה. ומה שאתם יכולים כדי שזה יעבור הלאה לאנשים, ותסבירו להם את המסר שאתם שמעתם אותם פה, ולהגיד להם, תחזיקו את היד אחד לשני, זה יהיה דבר מצוין. אנחנו נתעורר לבוקר חדש. הנה אני מוקלט כאן, בעזרת השם, כולה עוד שבועיים, זה לא עוד שנתיים, זה לא רחוק. אנחנו אומרים מתי ואיך זה יקרה. יום שני, בעוד שבועיים, בעזרת השם, זה יתחיל, ב5:30 בערב. נתחיל את הצום למשך 3 ימים. מי שיכול, שיהיה איתנו. מי שיכול להחזיק מעמד, יום מצוין. יום וחצי, מצוין. יומיים, מצוין. מי שרוצה להצטרף לאחר מכן, מצוין. זה לא משנה, זה כי הצום הוא לא פואנטה. הצום הוא אמצעי. אתם יכולים, אפשר להצטרף. למעשה, הצום הוא רק איזשהו המקום הנפשי שבו אנחנו מתחברים. זה הכל. אנחנו לא יכולים להתכנס כולנו במקום אחד. יהיו על הדבר הזה מיליונים. אז זה יהיה מקום נפשי שבו כולנו יכולים להרגיש ביחד מה עובר עלינו. ושם יהיה ההתנקות. אז בעזרת השם עוד יבואו הודעות בהמשך. אנחנו מקווים מאוד לתמיכה מרובה בעזרת השם. זה שייך עכשיו לכולנו. פה צריך להוריד את כל המסכות. יהיה רצון שנצליח.